צוות מאוד מאוד גדול של אנשים שמתמללים, אז אני קודם כל אשמח אם תכירו אותם. אם אפשר שתרימו יד או תקומו. מלא אנשים. קודם אני אסביר על החלק הטכני של התמלול כדי שתבינו במה מדובר. כל ההרצאות שבעצם אנחנו מקבלים כאן מהלמה זה הרצאות שאחר כך אתם רואים אותם על האתר, וזה נראה מאוד יפה ומסודר, אבל זה עובר תהליך מאוד ארוך של עבודה. אז אנחנו בעצם מקבלים את הקפצים ועוברים עריכה של אודיו ועריכה של תמלול. מה זה אומר תמלול? אתם מקבלים קובץ אודיו, זאת אומרת שומעים את הלמה מנחה את ההרצאה, ואתם פשוט מתמללים אותו, אתם כותבים בוורד, אז כל מה שאתם צריכים זה מחשב, וורד, אצבעות ויכולת להקשיב. זה היה הפרטים הטכניים. ומעבר לזה, חשוב לי לציין את הדברים מעבר לזה שיש בתהליך הזה של התמלול. אז דבר ראשון, זאת אפשרות מדהימה להקשיב ללימוד שוב. אבל אם נסתכל על המוטיבציה, אז אם אנחנו פה ואני רואה שכולכם הגעתם לכאן היום, ביום שישי זה אומר שיש לכם רצון לקבל את הלימוד הזה. אז מה הקרמה שאנחנו צריכים לעשות כדי להמשיך לקבל את הלימוד הזה? והקרמה היא לאפשר את הלימוד הזה לאחרים. אוקיי? אז כל מי שיושב ומתמלל ומשקיע את הזמן הזה, שיהיה לו ברור שאחר כך כשאנשים לוחצים קליק באתר, זה לגמרי חסד שלו, וזה חסד מדהים. אז זה דבר אחד. דבר נוסף זה כל הנושא של מסירות ללמה, כי אנחנו לא מתמללים מה שאנחנו רוצים, ואנחנו לא משנים מילים, אלא אנחנו צריכים ללמוד להקשיב, ויש לנו נטייה, חלק לתמלל, חלק לא, זאת ההקשבה שלנו. אבל אנחנו צריכים להתרגל לכתוב בדיוק מה שהלמה אומרת, וזה תרגול בפני עצמו של התמסרות. וכל אחד שהתחיל פה לתמלל עבר את זה, זהו, אני חושבת. אז אנחנו בהחלט נשמח לעוד אנשים שהם מעוניינים לעשות את העבודה הזו, ועכשיו זו העבודה הכי חשובה על אלמה דבורה. יש כמובן את ההוצאות של הספרים, אבל היא באמת הגדירה המון המון משימות לקראת החצי שנה הקרובה, כדי לאפשר לנו לפחות שה-15 קורסים הראשונים של ACI יהיו לגמרי במלואם ערוכים על האתר, וזו עבודה עצומה. אז כל מי שרוצה, זאת הזדמנות, ואני לא יודעת אם היא תחזור. כשלמה תצא מהריטריט, אז מתוכננים לנו דברים אחרים, אז זאת הזדמנות בעצם פעם אחת שקורית לנו בחיים. אז כל מי שרוצה לתמלל מוזמן לפנות אליי, גם לדרור וגם לדליה. תודה.
הדבר האחרון שדנו בו היה דשין שק פנים פה, זוכרים? אם הוא דשין שק פנים פה. ואתם זוכרים דשין שקפה, זה היה כינוי לבודה, ובפירוש המילולי של המילים זה מי שהלך לכך, זאת אומרת, הוא שרוי במציאות האולטימטיבית כל הזמן, דשין שקפה, שקפה זה הלך, בסנסקריט אומרים תתאגתה, ונימפו זה לב או תמצית, ומתרגמים את זה כטבע הבודה, ואמרנו שהרבה מפרשים את זה לא נכון. טבע הבודה, חושב שיש איזה בודה קטן בפנים, ואנחנו רק צריכים לנקות טוב טוב, ואז יצא הבודה. ומה רע בתיאור הזה? למה אנחנו בכלל תורכים להפריך את התיאור הזה? כי נותנים איזשהו קיום עצמי, וקיום עצמי זה מילה גסה אצלנו. אנחנו רוצים להיאבק בכל קיום עצמי, כי אנחנו אומרים שבכל פעם שאנחנו נאחזים במשהו, יש שם אחיזה, לא מאפשר הרע. אז למה כן הבודה התכוון? הוא התכוון לריקות שלנו. הוא התכוון לריקות של המיינד שלנו. לזה שלמעשה, כמו כל דבר אחר אודותינו, גם המיינד שלנו הוא ריק, וגם המיינד של הבודה ריק. המיינד שלנו תמיד היה ריק, ותמיד יהיה ריק, והוא לא פוסק. זו עוד דעה שגויה שכבר דיברנו עליה. המילה בסנסקריט נרוונה, היא עצמה מבטאת תפיסה שגויה של מה זה נרוונה. לא בטיבטית, אבל בסנסקריט. סנסקריט נרוונה זה כאילו הכל קבע, הכל נגמר. כאילו שאנחנו מגיעים לאיזה מין חידלון גמור כזה, ואנחנו אומרים שזה לא נכון. התודעה תמיד ממשיכה. תמיד הייתה ותמיד תמשיך. היא לא פונקציה של הגוף, אי אפשר לסיים אותה, אין שום דרך לסיים אותה, אין שום דרך להתחיל אותה ואין שום דרך לסיים אותה. והיא ממשיכה בצורה כזאת או אחרת כל הזמן, לנצח. פשוט אצל הבודה זאת תודעה תאורת. כמו שהיום יש לנו את התודעה שיש לנו, שהיא נגועה למשל בבורות ובכל 84 אלף הנגעים הרוחניים, ולכן אנחנו נאלצים להשליך את עצמנו בקיום שהוא סובל, ועולם שיש בו סבל, וכשנטהר את התודעה, אז הקיום שלנו יהיה קיום מואר, יהיה קיום מענג. עכשיו, מה זה נקרא נטהר את התודעה? איך אנחנו מטהרים את התודעה? איך אנחנו ממרקים את התודעה? כשאנחנו מדברים על טיהור התודעה או מירוק התודעה, אז שוב יש לנו חשיבה שיש שם איזו תודעה וצריך לנקות אותה. לטהר אותה, לעשות לה משהו, לעשות לה איזה מניפולציה. אז זה שוב כמו משהו שיש לו איזה קיום עצמי. כאילו יש שם איזה תודעה שעכשיו אני, לא יודעת איפה אני הזאת, צריכה לעבוד עליה. איזושהי אני שהיא כנראה מחוץ לתודעה, ואז לא ברור איפה היא, כן? אולי בקצה הבוען, והיא צריכה לעבוד על התודעה ולמרק אותה. אבל זאת חשיבה שנגועה גם היא בקיום עצמי. מאיפה יש לנו את התודעה שיש לנו עכשיו? אנחנו משליחים אותה. אנחנו משליחים תודעה מסוימת כתוצאה מקרמות שצברנו בעבר שלנו בחיים האלה ובכל הגלגולים שקדמו להם. וזה עכשיו מפשיל כפי שזה מפשיל עכשיו, ואני משליחה את עצמי עם תודעה מסוימת, וזו משליחה את עולמי. רק תודעה אומרים את זה מאוד יפה, הזרעים הקרמים נפתחים ככה. הם משליחים אותי ואת עולמי, אותם זרעים קרמים, ואז כל הדרך האמצע לא תתנגד לתיאור הזה. היא רק תעדן אותו, אבל היא לא תתנגד לו. מה זה נקרא שאדם הוא מואר? הוא משליך תודעה שמשליחה עולם מואר. וזה בא כתוצאה מהקרמה של אותה ישות. עכשיו, כשזה ישות מוארת, אנחנו לא קוראים לזה קרמה, בדרך כלל אנחנו מדברים על החסד שלהם, מהחסד שלהם. אבל זה שוב רישומים שמשליחים. אז כל מה שצריך זה לצבור את כל החסד הזה. וזהו. ואז העולם עובר טרנספורמציה ואני עובר טרנספורמציה, וכמו שעכשיו אני אוטומטית משליחה את זה, ואתם לא הולכים בבוקר ומשליחים, זה משליך את עצמו, נכון? אז אותו דבר במצב ההוא. אתם פשוט משליחים את עצמכם, אתם תופסים את עצמכם כבעלי תודעה מוארת. החסד העצום הזה שהבודה צבר וממשיך לצבור בכל רגע, מאלץ אותו להשליך תודעה שהיא כל יודעת, שהיא פנויה מכל נגע רוחני, שהיא מלאה בחוכמה ובאהבה ובחמלה ובעונג ובאקסטאזה עילאית כל הזמן. וככה גם העולם של הבודה. הוא לא יכול להשליך עולם אחר. אז סבירת החסד היא זו שתעשה את זה. ואתמול מרדכי שאל את השאלה, אז למה אנחנו לומדים על מוות, אם אנחנו בעצם רוצים לחסל את המוות? והתשובה שנתתי אתמול, אומרת, כי אם לא נלמד על מוות, אז לא נקדיש את המאמץ הדרוש כדי לצבור את כמות החסד הענקית הזאת שדרושה, כדי שנשליך את עצמנו בצורה כזו. אנחנו צריכים לצבור את כל מכלול החסד הזה, ואז הוא עושה את העבודה. זאת תהיה הקרמה שלנו, זה יהיו הקשורים שלנו. אז זה לגבי הבודה הקטן שבפנים. ואלמלא התודעה שלנו הייתה ריקה, לא היינו יכולים לעשות את זה. זה היה בלתי אפשרי. כי אם התודעה היא לא ריקה, אם יש לה איזשהו קיום עצמי, אם יש בה משהו, אז אני לא יכולה לעבור את התמורה הזאת. בגלל שהיא ריקה, זה טבע הבודה. הריקות של התודעה שלי מאפשרת לי להיות כל דבר, אם אני מבינה את המנגנון. אני מבינה את כל דבר. ומכל הדברים, למה לא לבחור את הדבר המענג ביותר? אז זה הפוטנציאל שלנו. את התהליך להערה אנחנו לא עושים על ידי איזשהו תהליך חיצוני, אלא על ידי עבודה הפנימית של צבירת חסד, צבירת חוכמה. עכשיו, אנחנו גם עושים שיטות חוץ, אנחנו עושים יוגה, אנחנו עושים פרניים, אנחנו עושים תרגול זוגי, אנחנו עושים כל מיני דברים לממש את התהליך, אבל האם הדברים האלה מצד עצמם מייצרים את ההערה? לא, לא. הם לא יכולים מצד עצמם ליצור הערה, אחרת כל יוגי כבר היה מואר. או כל מי שיושב ועושה פרניים היה מואר, או כל מי שעושה מדיטציה היה מואר. וזה לא קורה. זה חייב לקרות דרך התהליך הקרמי. רק משם. וכשנגיע להערה, עדיין תהיה לנו תודעה, ועדיין היא תהיה ריקה. השאלה.
כל המנגנון של הזרעים וההשלכה, האם אנחנו לא מייחסים קיום עצמי לזרעים ולמנגנון?
שאלת נעמי, האם אנחנו לא מייחסים איזה קיום עצמי למנגנון ולהשלכה? אפשר לטעות ולחשוב שאנחנו עושים את זה כמו שאנחנו מתארים את זה. כי אנחנו מדברים במונחים, במילים, בתהליכים. אבל אנחנו צריכים לזכור את הריקות של כל הדברים האלה. הקרמה היא ריקה, כל המנגנון של הקרמה הוא ריק, איפה הזרעים הקרמים האלה? וזה נדבר בשיעורים האחרונים שלנו, ניכנס פה לוויכוח עם אסכולת רק תודה. כי הם דווקא מייחסים איזשהו מקום לכל הזרעים האלה. הבודה אמר, בסוטרת אביב, הוא אומר שאין הערה, נכון? אין נרוונה, אין דרך לנרוונה. אין סבל וגם אין דרך להפסיק את הסבל. למה הוא מתכוון ש... אין סבל.
מצד עצמו.
אין סבל שהוא מצד עצמו סבל, בלי שאנחנו נשליך אותו כסבל. ככה גם אין דרך, הוא אומר. אין דרך לחסל את הסבל. אין דרך שהיא מצד עצמה דרך לחסל את הסבל. וזה בדיוק מה שאנחנו מדברים כאן. לא מצד עצמה, רק אם נשליך את זה כך. כן.
לפי אסכולת רק תודה, הזרע שמפשיל כולל אותי, קולטת את הבוש שצורח עליי. את המודעות שלי, ואת האוזן ששומעת, או את העין שרואה.
כן, את כל המכלול.
והאם גם במדיימיק הזה ככה?
התיאור יהיה קצת שונה, אבל הם לא יתנגדו לתיאור הזה. הם רק יעדנו אותו. הם יגידו שכל דבר קיים דרך השלכה. וכהשלכה הוא קיים. ואם אני הולכת ומנסה לפרק את התהליך במדיימיקה, אם אני הולכת לחפש מי משליך, על מה הוא משליך, אם אני ממשיכה לחפש ולעשות אנליזה, אני שוב לא מוצאת ויש שכבה מתחת. והתהליך הוא אינסופי. אבל אם אני נעצרת בשלב הזה, ואני אומרת, אני משליכה את, אז יש אני, ויש גליל, ויש תהליך של השלכה. ואלה באו מזרע קרמי. עכשיו אני מסתכלת מה זה העת הזה, ומה זה אני הזאת. אני מתחילה לחפש אותם, אני לא מוצאת אותם. אני מתחילה לחפש אותם, אני מוצאת השכבות שעליהם אני השלחתי גליל ודבורה. והתהליך הזה הוא אינסופי. ואיפה שאני עוצרת, בכל מקום שאני עוצר אותו, תהיה שכבה מתחת שנראית כאילו שהיא מופיעה כמוצקה. וגם היא לא מוצקה.
אבל אפשר לומר לפי המדיאמיקה שזה בא מזרע קרמי שונה, זה שמישהו צועק עליי, זה שיש לי בוס, זה שיש לי מודעות ש...
לא, אני לא חושבת שהם יגידו את זה. אני לא חושבת שהם יגידו שזה זרעים שונים. לא. למשל, אני אתן לך דוגמה שאולי מוכרת לך. אנחנו מדברים על קרמה משליחה ועל קרמה משלימה. אז מה זה למשל קרמה משליחה? היא משליחה אותי לקיום הבא שלי, ללידה הבאה שלי. מה זה נקרא שהיא משליחה אותי ללידה הבאה שלי? היא משליחה אותי, תופסת את עצמי בצורת קיום מסוימת, בסוגה מסוימת, בעולם מסוים. אותה קרמה יוצרת אותי שמה ואת הסביבה שבה אני נמצאת. זה בלתי נפרד. אז אם אני אגיד, אני איפשהו לחוד מהדבר הזה, וזה זרע קרמי אחר, אז אני נותנת לזה איזה קיום עצמי, ואין לו. ופה מתחבד גם התשובה שלך. מדיאמיקה היא מאוד מעודנת, כי איפה שאנחנו רוצים לעצור ולתפוס משהו, אנחנו לא ממש יכולים. בגלל זה הבודיסטווה
בסוטרה
מתקשה, ובגלל זה הבודה קצת מפרק לנו את הדברים. ואם תשימו לב, מאיפה באות השאלות שלכם, אם תשימו לב, מה, בבסיס הקושי שלכם, כל השאלות בעצם באות מתפיסות שהן, שנותנות קיום עצמי לדברים שלהם אנחנו משליחים. בעצם אנחנו חושבים רק תודעה. ובגלל זה הבודה, הוא ראה את הבודיסטווה מתלבט, והוא אומר, אוקיי, אני צריך לעזור לאנשים האלה. גם התיאורים שאנחנו נתנו של העט והכלב וכל זה, אם תסתכלו, מה עשינו שם? לקחנו את העצם הזה, ולקחנו אדם שמשליך עליו, וכלב שמשליך עליו. אבל עצרנו ברמה הזאת. ההצגה הראשונה של ריקות הייתה הצגה של רק תודעה. היא לא הייתה מדיונית. כי זה יותר מדי בבת אחת. צריך להתחיל איפשהו.
תודה רבה.
כן.
אני לא מצליחה להבין, אם אין נותן, ואין מקבל, ואין פעולת נתינה, אז למה אני צריכה להתייחס אל עולם התופעות כמקום שבו אני צוברת חסד כדי להגיע למשהו?
אני רק יכולה לצבור קרמה כנגד מישהו, כלפי שדה החסד, או אמרנו היצורים הם שדה החסד שלנו, שנתי דבר אומר כך יפה. אז אני רק יכולה לצבור קרמה כל עוד אני מפרידה ביני ובין זולתי, אחר כך כבר זה רק חסד. ולמעשה הדרך שלנו לצאת מהסמסרה, מהמעגל הנוראי הזה של סבל, היא לעזור לנו לפשטש את הקרמה ביני ובין זולתי, ואז אנחנו מפסיקים לצבור את הקרמות האלה. זה מקביל לזרימה בערוצים הצדדיים במקום באמצע. כל עוד יש לנו את ההפרדה הזאת, יש אני פה והם שם, ואני עושה מעשים כלפיהם, מעשים טובים, מעשים רעים. כל זה אנחנו קוראים קרמה לא תאורה. סקצ'יקילה, היא יכולה להיות טובה ובלתי תאורה. כל עוד יש את ההפרדה ביני ובין זולתי, הקרמה היא בלתי תאורה, והקרמה הזאת חלשה מאוד בדרך להביא אותי להערה. זו הטרגדיה, שגם אנשים נורא טובים שעושים המון חסד, ואתם חייבים, כי אין לכם ברירה, חייבים לעשות חסד. אבל כל עוד יש תבורות מאחורי זה, כל עוד יש הפרדה ביני וזולתי, בקו שתוחם אותי, זאת אומרת, יש אחיזה בעצמי, עצם המחשבה על עצמי שמה את הרוחות במקום הלא נכון. עצם המחשבה... בקורסים האלה שבהם אתם חושבים על ריקות, אתם מחנכים את המחשבה, אתם אוטומטית מכינים את הגוף ואת הרוחות להגיע להערה. לכן זה כל כך חשוב. וכל השאלות האלה נובעות מההתלבטות הזאת. השאלות נובעות מזה שהמיינד שלנו הוא דואליסטי, המיינד שלנו מפריד ביני ובין זולתי.
אני משכנעת את עצמי בנוכחות של משהו שנקרא קרמה, כי אני עדיין תופסת אותי ואת האחר.
את לא צריכה לשכנע את עצמך. כשהמכונית פוגעת במכונית שלך, אז את יודעת שיש קרמה. זה כמו כוח הכובד. זה מופיע בעולמך. את רוצה להתמיר את המציאות הזאת. באים התלמידים, והם סובלים, והבודה חמלתו רבה, והוא מנסה לסובב אצלם את גלגל הדרמה. ודרך אגב, איך הוא עשה את זה אצל הראשונים? חמישה הראשונים באו. הוא ניסח עבורם את ארבע המיטות, וחזר על עצמו שלוש פעמים. ובגלל הקרמה המדהימה שהיה להם איתו, אחד מהם הגיע לריקות, ואחר כך התהליך נמשך, וכל האחרים אחר כך הגיעו. החוכמה הזאת היא חוכמה טרנסנדנטלית, היא שלמות החוכמה, אנחנו לא יכולים במילים להעביר אותה ישירות. אם היה אפשר, הבודה היה עושה את זה מזמן. אז אנחנו משתמשים בשפה הזאת, קרמה, שדה חסד, נדרים, כל זה, התקווה היא שאם תצברי מספיק חסד, אז יבוא אליך. וזה רק יבוא מהחסד. החסד הזה יבוא רק דרך המורים, דרך השירות המורים.
אני השארתי קצת מוטרד מאתמול, שדיברנו על חיסול המוות. אחרי כן הגענו לבודה שהוא היה על ערש דווי, אמר מה שאמר, וכך הלאה. ושמתי לב, אני לא יודע אם זה היה מכוון או לא, לא אמרת בודה מת, אז אני רוצה להבין, באמת, הבודה אני מניח היה מואר, והוא מבחינתנו חיסל את תפיסת המוות, או את תודעת המוות שיש לנו. אז מה כן? מה מחליף את המוות שבתפיסה שלנו מצויה?
קודם כל, התיאור הזה שהבודה נולד לאמו מאיה ולאביו המלך, והוא נסיך ומגדלים אותו מוגן, ואחר כך הוא עוזב את הארמון והוא יושב תחת העץ ומגיע להרה. כל הסיפור על הבודה, אחרי שאתה קצת מתקדם ואתה קורא את התיאור הזה, אז זה לא יכול להיות. ואנחנו אומרים שהוא היה מואר הרבה קודם לכן. וישות מוארת יכולה לשלוח מופעים שלה, יכולה לשלוח אין ספור מופעים שלה, והבודות, הם עושים את זה כל הזמן, והם מופיעים כל הזמן, ויכול להופיע בפנינו מה שיראה לנו כאדם רגיל. אז הוא הופיע בדמות שיכלה לתקשר עם אנשים רגילים, כי התודעה של הבודה היא בתדר שהוא גבוה לאין שיעור מהתדר שבו אנחנו חיים כרגע. והבודות, הם יכלו להתמוסס להם לתוך העונג התמידי שלהם ולהישאר שם, אבל הם מראים חמלה עלינו. אז הם באים אלינו ומופעים שיכולים לתקשר איתנו. אז דרך אחת להסביר את הבודה שקיימוני שחי לפני 2500 שנה, שזה היה מופע של דמות מוארת שהופיע בצורה כזאת, וכשהוא גמר את מה שהיה לו לעשות, אז הוא אסף את המופע הזה. הוא לא מת, הוא יצר מופע והוא אסף את המופע הזה, לכן אמרו שהוא עבר לפארי נירוונה, זה נקרא. זה הכינוי של התהליך הזה. זה יכול להיראות לנו כמוות, כי זה מה שאנחנו רואים כשאנחנו רואים בן אדם, הוא חי ואחר כך הוא מת, אבל זה לא בהכרח מה שהבודה חווה. הבודה פשוט גמר את התפקיד הזה, הוא פשוט החזיר את השליח הזה. יש לו עוד ביליונים של מופעים שממשיכים לעשות את העבודה שלהם. זה דרך אחת לראות את זה. זה שפה שמדברת על בודות שמה. אבל אני יכולה לדבר בשפה אחרת, בשפה של השלכות. אז למה אנחנו היום לא רואים בודה, אם אין בודה היום? אתה לא יודע אם אין בודה על ידך, כי אתה לא יודע מי האדם שעל ידך. אז מהצד שלי, כל עוד אני לא בתדר הנכון, אני לא יכולה להשליך משהו אחר. הדלאי לאמה, שאצל הטיבטים הוא מקובל כאבא לא כתשווארה, אם אני מסתכלת, הוא נראה כאילו שהוא מזדקן. אבל האם הדלאי לאמה מזדקן? אם נכון מה שאנחנו אומרים, שכל עולמנו הוא השלכה, אז אם אני רואה את הדלאי לאמה מזדקן, זאת אומרת שהקרמה שלי לראות מלאך בעולמי הולכת ומתקלה, הולכת ופוחתת, וזו הטרגדיה שלנו. שהקרמות הלא תאורות, אפילו אם הן נורא טובות, הן לא מספיק חזקות כדי למנוע את התהליך הזה, הן עדיין מתקלות. עדיין לא גיליתי את הנקטר של העל מוות. איך אני אגלה את הנקטר של העל מוות? ראייה ישירה של ריקות. ראייה ישירה של ריקות, פותחת את שקרת הלב, מעבירה את האנרגיה לערוץ המרכזי, ואז האדם הזה בדרך מחסל את המוות, את ג'יוון מוקטי. אז הוא לא צריך למות במובן שאנשים רגילים צריכים למות. אז זה מה שנקרא לא למות. מה זה נקרא שלא ראיתי אף אחד שלא מת? כי אני בינתיים לא בתדר הנכון. אני רחוקה, רחוקה, רחוקה מהתדר הנכון. האריות, פעם ראשונה כשהם מתחילים להתקרב לתדר, והם מתחילים לראות את המופעים המדהימים האלה של המלאכים, גם הם בהתחלה לא יכולים להישאר שם, הם נזרקים משם, כי עוד הקרמה לא מספיק חזקה. אבל אם פעם אחת הצלחת, השאר מובטח. זה רק עניין של זמן, והאריה יודע את זה. ולכן שר מליבו כל פחד. הוא יודע שהוא לא יכול להיות רע.
רוב פינתי מה שאני לומדת הוא הגיוני ובא מהלימודים של הבודה. החלק מה שאת אמרת קודם כתשובה לשאלה, הגוף המואר, מאיפה זה בא? מאיפה את יודעת את זה?
זה מתואר מאוד מאוד בפירוט בספרות הבודית.
בספרות, אוקיי. הדבר השני, איך את חושבת שהדלאי לאמה רואה את עצמו?
I'll tell you when I get there. זו התשובה של הדלאי לאמה. אם הוא אכן, כפי שהטיבטים מאמינים שהוא, אם הוא אכן ככה, אז יש לו את הסמבוגקיה שלו, והוא מלאך מואר, ויש לו כל האופציות שבעולם, ואחת מהן הוא שלח לאפריקה. כי אם הוא אכן כמו שהוא, למה לא לסבול את כל האיבה של הסינים, ואת כל הפוליטיקה עם הסינים, ואת כל הפוליטיקה בין הטיבטים? שמה הוא צריך את זה? הוא לא צריך את זה. אבל הוא בוחר בזה, כי הוא בא כדי לעזור ליצורים. אתם צריכים לזכור שהעולם שלנו ואנחנו, כפי שאנחנו תופסים את עצמנו, זה הכל השלכה. ואם המיין שלי הוא טהור לחלוטין, אז אני רק יכולה להשליך את עצמי מוארת, ובעולמי אני רק יכולה להשליך דברים טהורים, ישויות שהן טהורות, אני לא יכולה משהו אחר. זה כשאני מגיעה לתואר בפנים. אין בעולמי משהו אחר. אז השאלות האלה תעננה, בדיוק כמו שאמרתי לכם, על תל יום הנגטר, כשאתם מגיעים, מתקרבים לשם, הספקות נעלמים, למה? כי יש לכם חוויה ישירה. אז את אמרת, מאיפה את יודעת? השאלה במקום, מאיפה את יודעת? אז נכון, יש תיאורים בספרות, אבל למה להאמין לתיאורים האלה בספרות? יהיו לנו ספקות עד שנהיה או שמה או כמעט שמה. אנחנו אומרים ש... בעצם יש לנו את הרשומים לכל הדברים האלה. הם ישנם, הידע ישנו בנו. הוא רק מאוד 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 לא ברור, כי אנחנו מלאים ונגעים רוחניים. אז המטרה של הלימוד, בין השאר, זה בהדרגה, 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 לפזר את האי-בהירות הזאת. זה המטרה של הלימוד, של התרגול, זה תהליך הדרגתי. והוא מתחיל לאט לאט, אנחנו מתחילים בקורסים הפתוחים, אנחנו מדברים ברמה הקונספטואלית הרעיונית, כי זה כל מה שאנחנו יכולים לעשות כרגע, ואנחנו גם מעודדים אתכם לעשות את המדיטציות, והדרגה אתם מתחילים יכולת מדיטטיבית, ההבנה שלכם הולכת ומתעדנת, וזה מכין אתכם ללימוד היותר גבוה, שהוא מדבר על תדרים יותר גבוהים, ובהדרגה מתחילים לבוא הבזקים של דברים, שישנם בכם, אף אחד לא יכול לבוא ולשתול בכם רישום, זה אי אפשר, אבל אפשר לסובב את גלגל הדרמה כדי שאתם תיצרו את התובנות אצלכם, וזה כל המטרה של הלימוד. רפה שואלת, אמרת הנה יאנה, אמרת מה יאנה, לא הזכרת וז'רה יאנה, והיא שמעה שיש גם וז'רה יאנה, אכן יש, והזכרתי רק לא בשם, וז'רה יאנה זה הלימוד הסודי, זה הלימוד הטנטרי, ואנחנו הולכים לשם. ואולי אנחנו כבר שם. אתם יודעים, בסוטרת הלב, בסוף הסוטרה, מסופר, חבודה אומר לי, אבל כדשבר הנאה דרשת, נאה נאה, כמו שלימדת, ואז כולם שמחים, נכון? ויש שם פירוט מי שמח. ויש פירוט של הישויות שם ששמחות, שלא פורטו בתחילת הסוטרה, בתחילת הסוטרה היה תיאור מי יושב שם ומקשיב לסוטרה, והיו שם הנזירים והבודיסטוות והבודה. אחר כך בסוף הסוטרה, כתוב שם שהם סמכו הנזירים והבודיסטוות, וגם כל המלאכים, וגם כל האלים והחצאי אלים, וכל תושבי תבל, הם גם כולם היו שם. רק אנחנו לא ראינו אותם, הם לא דווקא לא שום צורה שאנחנו יכולים לראות, אבל הם כולם שמעו את הסוטרה. ויש דרש, ואתם תחליטו אם הוא דרש, שאומר שהבודה אמר את הסוטרה, וכל אחד שמע ברמה שלו, יש כאלה ששמעו, את הטנטרה הסודית ביותר והנשגבה ביותר שמביאה אותם ישר להערה, ויש כאלה ששמעו, אין עין, אין אוזן. כל אחד לפי הרמה שלו. ואתם יכולים אפילו תיאורטית להבין שכל אדם שנמצא כאן קולט את הדברים ברמה שהוא נמצא, קולט אותם אחרת ומפיק מהם משהו אחר. אז אפילו ברמה הפשוטה הזאת, אנחנו יודעים שזה נכון. אומרים שלדיבור של הבודה יש 60 סגולות נפלאות. אומרים שהבודה מדבר בסנסקריט, וכל אחד שומע בשפה שלו. זה למה צריך ללמוד סנסקריט. שתהיו בודה שתוכלו להגיע לכל האנשים. זה למשל, אין לו שום בעיה להגיע לאנשים שונים, לא רק בשפה שונה, אלא גם ברמה שונה. אותו דיבור של הבודה מגיע לכל אדם ברמה שהוא נמצא. זה בוודאי נכון לדיבור של הבודה. יש הקשבה שונה לשיעור, ואנשים שונים שומעים דברים שונים, והמסרים הם לא תמיד מילוליים. הבודה מעביר מסרים בהרבה דרכים, זה תלוי בהקשבה של התלמיד ואיפה הוא נמצא. זה מה שהוא מקבל. בגלל זה אנחנו כל כך מדגישים את החשיבות של להיות על יד מורה. אדם יכול לקבל את הטיצ'ינג הכי מדהים, בלי שהמורה יפתח את הפה אפילו. אז זה וז'ריאנה. וזה גם הביא אותי לנושא שרציתי לדבר עליו, וזה שאנחנו מאוד רוצים שתבואו ללימוד הגבוה, ללימוד הסודי, כי הוא זה שמאפשר לעשות את העבודה בחיים האלה. תחשבו, לפעמים גוף שמתבלה ומזדקן, ותודעה שהיא סתומה לכל עניין, ורוצים להביא אותם למדרגה הזאת של תודעה כל יודעת, וגוף של מלאך, וכל הדברים הנפלאים שאנחנו מתארים, זו עבודה נורא גדולה. הלימוד הסודי עושה את זה, אבל הוא מראש מתחיל בקדר אחר. ואם אין את ההכנה שאנחנו עושים כאן, אתם לא תתחברו לשם, אתם לא תקלטו אותו. הוא יהיה חסר משמעות, וזה קורה, ואנחנו רואים את זה הרבה. אנשים מגיעים לשם בלי ההכנה הזאת, והם נושרים. הם מאבדים עניין, זה לא מדבר אליהם, זה משעמם אותם לפעמים, שזה הדבר הכי עצוב בעולם, שאתה נותן למישהו את הכלי האולטימטיבי, והוא לא מבין אותו, וזה משעמם אותו, והוא בוחר בדבר הרבה יותר נחות. אז אנחנו לא רוצים שזה יקרה לאף אחד. ולכן אנחנו תורכים, ולכן יש 18 קורסים. זה פשוט תהליך שלוקח זמן. זה לוקח זמן עד שאתם מתארים את החיים מספיק, ועובדים מספיק עם ריקות, כדי להשיג מידה מספקת של הבנה של ריקות, כדי לתת צ'אנס למלאכים לעבוד עליכם. אחרת, אתם לא מתחברים. אנשים לפעמים פונים אליי בשאלות, יש לי כזה סבל או כזה מצוקה. אני יכולה לשלוח אימייל, אבל זה לא יעשה הבדל. כי אני אענה תשובה אחת, ויבואו עוד 1,000 שאלות אחרות, ועוד 1,000 מצוקות אחרות, שעוד לא יבשילו, יבשילו. כי אי אפשר לעשות את זה מבחוץ, רק על ידי מימוש הידע הזה של ריקות וקרמה, ומה שאנחנו מלמדים, יכול אדם בהדרגה להתחיל לתהר ולהשיג את ההבנה, ולהתחיל למנוע את הבעיות, במקום כל פעם לטפל באיזה מצוקה. הם יפסיקו לבוא, וההבנה הזאת לא תקרה אם לא תעשו את הלימוד. היא לא תקרה מלקבל איזה אימייל מאיזה מורה קדוש. זה פשוט לא יכול לקרות. אם היה אפשר, הבודות כבר היו שולחים לכם את האימייל, וכל הבעיות היו נפתרות. אל תחשבו שהם לא יודעים אימייל, הם כל יודעים. הם יכולים אפילו הרבה יותר מאימייל. הם יכולים לשלוח מופעים לכל פלנטה ביקום, אין להם בעיה. אז זה לא אפשרי. אז אין תחליף ללבוא ולעשות את הדרך. יש שמייקל אומר, go with the program. זה לא שהמציאו אותו כדי להתפרנס מכם, אנחנו לא במיוחד מתפרנסים מכם. אין תחליף לתהליך הזה. אז יש 18 קורסים, וצריך לעשות את ה-18 קורסים. ואנחנו עובדים, אני ועוד צוות גדול של נשים, לעשות אותם זמינים בשבילכם. אנחנו עושים כל מאמץ שיהיה זמין, וגם שיהיה מדויק, וגם אנחנו מכשירים מורים, כדי שאתם תוכלו לעשות את הדרך ולהכין את עצמכם. אבל אתם צריכים אחר כך לשבת ולעשות את הקורסים, ואת המדיטציות, ואת הסדנאות. אחרת, הלימוד הגבוה לא יתאפשר. וזה יהיה תנאי להצטרף ללימוד הגבוה. קודם כל צריך שיהיה מקום ללימוד הגבוה, בגלל זה אנשים כאן עובדים להכין את המקום הזה, וזה לא יהיה פשוט. ואתם עושים עבודה מדהימה ונפלאה. והתלמידים צריכים להיות מוכנים. זה ה-18 קורסים. אז אני כבר מעכשיו מפצירה בכם, תעשו את ה-18 קורסים, תלכו לקבוצות, תעשו עם האינטרנט, שני הדברים טובים, יותר טוב בקבוצה, להיות בקשר עם מורה, וגם כי אתם מוקפים בסנגה שתומכת בכם, כי כל כך קל לגלוש, כל כך קל להתבלבל, ולסחף על ידי התרבות שלה נולדנו, שהיא תרבות של מוות. היא תרבות שמוליכה אנשים לקבר, תסתכלו. בראשון כבר קוראים בארבע קומות. זאת התרבות שלנו. משהו אחר זה עניין גדול, עניין מאוד גדול. והוא נראה גם מוזר עד שלא מבינים מספיק ריקות. הוא נראה גם הזוי אם לא מבינים ריקות. אז הוא באמת נראה הזוי. כשמבינים ריקות, כשמבינים שזה רק השלכה, אז כל מה שאני צריכה להבין זה למה אני משליחה את זה ככה ולשנות את זה. זה הכל. ואנשים שעשו את הדרך מסתכלים עלינו והם אומרים, הם כמעט, הם רק צריכים להזיז טיפה את הרוחות ב3 מילימטר. עכשיו כמה גלגולי חיים זה ייקח להם להזיז את ה3 מילימטר האלה. אז תעשו את הקורסים. אנחנו חוזרים לקדרופ טמפה דארגה. אתם זוכרים מזה, זה המורה שכתב את ספרי הלימוד במנזרים. והוא עזר לנו קצת לסדר את הסיבובים השונים של גלגל הדרמה, והוא גם עוזר לנו להגדיר את הסיבובים השונים של גלגל הדרמה. אז זה מה שנעשה עכשיו. הוא נותן הגדרה טכנית של מה זה, למשל, הסיבוב הראשון של גלגל הדרמה. אז בואו קראו יחד איתי. קורלו.
קורלו.
סומפו.
סומפו.
קנגונגדו.
קנגונגדו.
גיופה טקמנגי דו. בסוף יש מה? דו, דו זה סוטרה. אז אנחנו כבר יודעים שאנחנו מדברים על סוטרה. זאת סוטרה שזה השם שלה. עכשיו, טקמן, מה זה טקמן? הינאיין. טקצ'ן זה מהיינה, טקמן זה הינאיין. זה הדרך הנמוכה. טקמן גידו. זה הסוטרה של ההינאיינה. אתם כבר צריכים להכיר כל מילה פה. קורלו סומפו, מה זה? קורלו גלגל, מה זה סומפו? שלושה סיבובי הגלגל, נכון. קנגרונדו גיופה. קנגרונדו זה כפי שמתאים. אז נתרגם לעברית. סוטרה של ההינאיינה ששייכת לכל אחד משלושת סיבובי הגלגל. כשכאן מדובר על סיבובי הגלגל, בניגוד לשימוש שהיה לנו קודם, כאן מדובר על תקופה היסטורית בחייו של הבודה. כאן מדובר על תקופות בחייו של הבודה. בואו נדבר על הינאיינה. מה זה הינאיינה? האם הינאיינה הכוונה לתרוואדה נאמר, שזה הבודיזם שמתורגל בתאילנד או בבורמה או בשרילנקה? לאו דווקא, לאו דווקא. לא מדובר בחלוקה גיאוגרפית שיש היום או שהייתה פעם. הינאיינה זה כל לימוד של הבודה שמלמד ריקות בצורה הפשוטה יותר שלה, בצורה המצומצמת שלה, שמדברים על חוסר עצמיות, ואמרנו, זה נקרא הדרך הנמוכה, היא יותר נמוכה מהדרכים שבאות מעליה, אבל היא בעצם לימוד של הבודה, לימוד מואר, לימוד מאיר, ולימוד שאנחנו מתייחסים אליו ברצינות רבה ומקדישים לו הרבה זמן, כולל בקורסים שלנו. וכולל במנזרים, הם מקדישים הרבה מאוד שנים ללימוד הזה, כי הוא לוקח אותנו בדרך. אנחנו צריכים אותו. אז כאן, הלימוד של ההינאיינה זה לימוד של הדרך הנמוכה, כזה שמלמד את הריקות בצורה המפושטת שלה. וככה הוא מגדיר את הסיבוב הראשון של גלגל הדרמה. אני רוצה להזכיר לכם שאתמול מיינו את סיבובי הגלגל של הדרמה. אחד המיונים שעשינו היה לפי היכולת של התלמידים, לפי הרמה הרוחנית של התלמידים, לפי היכולת שלהם להבין ריקות, הרמות השונות שהם יכולים לקלוט ריקות, בלי להיבהל. אז כדאי לכם חזק, אם מגדיר. הוא אומר, מה זה הסיבוב הראשון של גלגל הדרמה? זה כל לימוד של הבודה, שמלמד ריקות בצורה הפשוטה יותר הזאת, המצומצמת יותר הזאת. זה הסיבוב הראשון של גלגל הדרמה, וזה עושה את ההגדרה מאוד פשוטה. הוא מצמיד את השם ללימוד. בצורה דומה הוא גם מגדיר את הסיבוב השני של גלגל הדרמה. אז שם כל סוטרה שניתנה לאנשי המהיינה, שבה הבודה נותן לימוד מלא על ריקות, ושמיועד לאנשים שמסוגלים לקלוט אותו, מבלי שיהיה צורך ללכת לפירוט שעושים כאן אנשי רק תודה. והסיבוב השני של גלגל הדרמה, זה כל לימוד שנועד לאנשי המהיינה. עכשיו, גם אסכולת רק תודה היא מהיינה, נכון? אז צריך לסייג את זה. אז זה לימוד שנועד לאנשי המהיינה, שנותן את גרסה מלאה של הלימוד על ריקות, מבלי להזדקק לחלוקה שבה משתמשים באסכולה של רק תודעה. זה יהיה הסיבור השני שלנו. לימוד מלא על ריקות לאנשי מעיינה שלא משתמש בחלוקה הזאת, שלא משתמש להבחנות הדקות, לאנשים שמוכנים לכך. לימוד שלא נזקק להבחנות הדקות. מה יהיה אם ככה הסיבור השלישי של גלגל הדרמה? כל לימוד לאנשי מהיינה שהבודה נתן לאותם תלמידים שהיו צריכים את החלוקה הזאת של רק תודעה כדי להבין ריקות. להבין איזה ריקות. את הריקות המלאה. הם צריכים קבאי. בודה רוצה להסביר להם את הריקות כמו שהיא רוצה להביא אותם להרה, אבל הם עוד לא מוכנים, אז הוא נותן להם קבאי. הם כבר במעיינה, אבל עדיין לא במלוא
יכולת לקלוט ריקות בצורה כמו שהוא מלמד למשל בסוטות הלב. אז הוא אומר, אלה אני אתן את עזרה, וכל לימוד כזה שנעזר בחלוקה הזאת, שבפרטו להביא להבנה של הריקות מלאה של הסיבוב השני, הלימוד הזה נקרא לימוד על הסיבוב השלישי של גן אדם. זאת ההגדרה של קרותם בדרגי. אז זה קיבלנו בקרותם בדרגי, אבל זה מקביל ללימוד בספר של יצקפה. ובספר שלו בנקודה הזאת, הוא סיים לדון בסוטרה. הגענו לנקודה בספר שבו ג'יצון קאפה סיים את הדיון בסוטרה של הבודה שמבארת את הכוונה האמיתית של הסוטרות האל ומשתמשת בשלושת הקטגוריות וכך הלאה, כל מה שעשינו עד עכשיו. ועכשיו הוא עובר לדון באסכולת רק תודעה תוך שהוא נעזר בהוגים גדולים שקדמו לו אולי באלף שנה ושנתנו גם הם לימוד על אסכולת רק תודעה. וראש וראשון ביניהם הוא מאסטר
הסנגה. מאסטר הסנגה נחשב לאחד ממספר קטן של המחדשים הגדולים, שזה אריה נגארג'ונה, מאסטר הסנגה, יש עוד כמה. והוא נתן לימוד מאוד חשוב על אסכולת רק תודעה, למרות שהוא עצמו לא היה בתוך האסכולה הזאת. אתם זוכרים הסיפור עליו שהוא עלה לגן עדן של מטריה, עשה נסיעה ארוכה בחללית, הגיע לגן עדן של מטריה, ו... קיבל הכתבה ממטריה לפי המסורת והוריד 5 ספרים. סיפור אומר שהוא היה שם בוקר אחד וכשהוא חזר פה עברו 50 שנה. למה זה ככה? כשאנחנו בגן עדן ומתענגים הזמן עובר מהר. בגיהנום הזמן עובר מאוד לאט, בגלל זה אומרים שהיצורים שנופלים לשם הם נשארים שם עידנים, כי הם כל כך סובלים שכל רגע של סבל נמשך עידן. אז מאסטר הסנגה הוריד משם 5 ספרים. 2 מאלה שנחשבים רק תודעה זה רמות הבודיסטווה. ספר מאוד חשוב של מאסטר הסנגה, של אמרי הביא לכם קטעים ממנו בלימוד המשלים לקורס 7. וספר שני נקרא האוסף. אלה 2 ספרים שנחשבים ספרי מפתח בהבנת אסכולת רק תודעה. ולמעשה אפשר לומר שהוא כותב אותם, תוך שהוא מבאר את הסוטרה של הבודה, הוא בעצם ממציא את אסכולת רק תודעה. אז אתם יכולים לקבל את ההרגשה המוזרה שכל האסכולה הזאת זה המצאה מלאכותית של הבודה, של מאסטר הסנגה, שבאים לעזור לנו להגיע אל התפיסה האולטימטיבית שהיא לא פשוטה, היא בכלל לא פשוטה. וגם זה לא פשוט, זה קצת יותר פשוט. אז מאסטר הסנגה שהוא בעצם אדיאמיקה, כותב ספרים של רק תודעה, הוא בעצם כמו עיתונאי שמדווח לנו על רק תודעה, כי הוא בא מבחוץ, הוא צופה בה והוא מדווח לנו עליה, והוא לא בעצם רושם שם את הדעות שלו, הוא פשוט מדווח על הלימוד של הבודה שם. אז אפשר לומר שבלימוד הזה של אסכולת רק תודעה, שזה הסיפור השלישי של גלגל הדרמה, הבודה לוקח את הלימוד האולטימטיבי של הריקות, ומארגן אותו מחדש לאנשים שמתקשים עם הצורה המלאה שלו. בשיווק יש ריפקג'ינג, אריזה מחדש, אורזים מחדש את המוצר, הוא לא נמכר ככה, עכשיו נעשה אריזה אחרת, נארגן אחרת, שם אחר, מיתוג חדש, ועושה ריפקג'ינג. זיווד קוראים לזה, לא? ויש כאלה שאומרים שהבודיסטווה שמה בסוטרה, שקם ושואל את השאלה, מי הבודה, הוא בעצם לא כתשבר. שברוב חמלתו, שהוא רואה את היצורים, לא מבינים ריקות, אז הוא פונה לבודה, בוא תסביר לנו. וכבר אמרנו את זה, אתם כמורים, וכל אחד מכם אני מקווה, או שעכשיו מורה, או שיהיה מורה, תצטרכו לעשות אותו דבר עם התלמידים שלכם. תצטרכו זיווד ומיתוג מחדש, והריסה מחדש, וכל הדברים האלה. בקיצור, אתם צריכים לשווק את הריקות לתלמידים שלכם, תמורת כלום. ועם השקעה של הרבה עבודה והרבה אהבה, ואין שום דבר יותר מעניין לעשות עם החיים האלה, anyway. מה עוד תעשו? ואם לקחתם נדרי בודיסטווה, אתם חייבים, anyway. אז זהו. יש נדרי בודיסטווה שאנחנו אמורים לא להביא לאנשים עם לימוד של ריקות, שהוא לא מתאים להם. אז אנחנו צריכים לעשות כמיטב יכולתנו להתאים את הלימוד לאנשים, לא להירתה ולהגיד, אוקיי, אני לא מלמדת כי אני מפחדת שאני אקשל בנדר, אז זה לא פתרון, זה לא מה שהנדר אומר. הנדר לא אומר, אל תלמדי, הנדר אומר, תלמדי בצורה נאותה. אז צריך להכין את עצמנו ללמד בצורה נאותה, וכמו שאתם יודעים, זה לא פשוט בכלל. זה אומר שאתם צריכים להמשיך לשכלל את היכולת שלכם. לא שברתם את הנדר אם עשיתם כמיטב יכולתכם. אם עשיתם כמיטב יכולתכם, לעזור למישהו בהבנת הריקוד, ולא הצלחתם, תמשיכו לשחשב את עצמכם. תמשיכו. איך אתם יודעים שאתם בכיוון הנכון כשאתם מלמדים מישהו ריקוד? לימוד טוב על ריקוד חייב להיות צמוד ללימוד על קרמה ועל מוסר. זה כמעט הנשימה השנייה תהיה, לכן חייבים לשמור על מוסר. אם זה לא בא, אם אתם רק מלמדים על דברים, הם כמו חלום והם כמו אשליה, ואתם משאירים את הקהל שלכם שמה, לא רק שלא הועלתם להם, אלא הזקתם להם. כי הם עכשיו בקלות יכולים ליפול למה שאנחנו קוראים ניהיליזם, ונדבר על זה בשיעור 7, ולא עזרתם להם כלום. כי המשמעות המיידית לחיים של הלימוד על ריקות, זה בגלל שהדברים ריקים, כל מה שאני חובה, ואני לא חפסיק לחוות, אני לא חפסיק את זרם התודעה. יש כל הזמן רישומים שחוזרים ומפשילים, והדבר היחיד שאני יכולה לחוות, זה הרישומים שאני זורעת בעצמי, ולכן בגלל שהדברים ריקים, אני צריכה להקפיד משנה זהירות על איזה רישומים אני משאירה בתודעה שלי, ואז זה מתורגם מיד ללימוד על המוסר. והבודה חצי מחייו לימד על המוסר. חצי היה על הריקות וחצי השני היה על מוסר. והיה עוד חצי שלישי על אהבה ועל חמלה. אם ההסבר שלכם לא מגיע לשם, אז אתם לא בכיוון הנכון. ולפעמים יש אנשים שהם עוד לא מוכנים לשמוע על ריקות, אז תתנו להם לימוד על בודיצ'יטה. תתנו להם לימוד על חמלה. לפעמים יש כאלה שגם לימוד על חמלה הוא יותר מדי בשבילם. אז אתם מתאימים אותו לגרסה מיני שמתאימה להם. כל דבר שיכול לקדם אותם.
יבשות לאהבה, לחמה ולבנה, היא הלויה, ופינים של כל חסלם לעצמה. בליבי ירחנה, ואני שינה, כגן שבתנת הערה. בליבי אשר משני אלו הם נורים.